ערכין דף תתוו, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. מוות וחיים ביד הלשון. כך כתוב בספר משלי. הכוח של הדיבור, יש בו עוצמה אדירה. הוא יכול להביא לאדם הצלחה אדירה. הוא יכול לעשות שלום בין אנשים, אבל מצד שני הוא גם יכול לעשות את ההפך. גם במשנה שלנו אנחנו נראה עד כמה התורה מחמירה באחד שאומר מילים שלא במקום, שהמילים שלו עשו נזק גדול מאוד. אומרת המשנה, והמשנה שלנו היא למעשה הדוגמה החמישית מבין חמש הדוגמאות שהפרק שלנו עוסק בהם, שהתורה קוצבת סכום, שאת הסכום הזה צריך לשלם, ולכן לפעמים זה יוצא, אחד היה אמור לשלם יותר, אז פה מקלים עליו, שנותנים, הוא צריך לתת רק את הסכום הזה. לפעמים זה יוצא שמאדם היה צריך לתת פחות, ומחמירים עליו שהוא צריך לתת את הסכום שהתורה קוצבת. אז הדבר החמישי, המשנה מביאה, במוציא שם רע. יש מקרה שהוא בא להקל ולהחמיר. אחד שהתחתן עם אישה, ואחרי שמתחתנו, הבעל מגיע לבית הדין והוא מספר שאשתו שהוא עכשיו התחתן איתה הייתה באיסור עם מישהו אחר אחרי שהוא קידש אותה. והוא הולך ומביא שני עדים שמעידים שבאמת כך היה. אחר כך באים עדים אחרים ומזימים את העדים שהעידו שהיא הייתה עם מישהו אחר בתור אחרי שהיא קיבלה קידושין ממנו. זאת אומרת, מגיעים נאמר שני עדים ואומרים לעדים שבאו להעיד נגד אותה אישה, אתם מספרים שאתם ראיתם שהיא לא הייתה בסדר? הרי מתי זה היה, אתם אומרים? ביום פלוני? בשעה פלונית? ואיפה זה היה? במקום פלוני? הרי באותו זמן הייתם איתנו במקום אחר? ואז העדים האלה מתבררים שהם סתם זממו לעשות דבר שהוא אינו בסדר והם נופלים. ויותר גרוע מזה, לא ניכנס כרגע לנושא, זה בעיקר במסכת מכות בפרק הראשון, הנושא של עדים זוממים. אבל כרגע מה שאנחנו עוסקים זה מה קורה עם הבעל, שהוא הוציא שם רע על בתולת ישראל, נערה, מגיל 12-12.5, הוציא עליה שם רע. אז התורה אומרת שהוא צריך לתת כנס בנוסף לשאר העונשים, 100 כסף. אז יש בזה להקל ולהחמיר. כיצד? מתי זה להקל? אחד שהוציא שם רע על אשתו שהיא ממשפחה גדולה שבמשפחות הכהונה. הנזק, הבושות, השם רע שהוא עשה שווה הרבה יותר מאשר 100 כסף, 100 שקלים האלה. אז יוצא שזה שהוא נותן רק 100 סלעים זה להקל. ויש מקרה שזה להחמיר. אדם שהוציא שם רע ועל קטנה, אחת ממשפחה קטנה שבמשפחות הפשוטות בישראל. אז הוא לא עשה לו כל כך הרבה שם רע, ובכל זאת צריך שלם 100 כסף, אז פה זה להחמיר. תמיד הוא נותן 100 סלע, נמצא. מה אנחנו רואים מפה? שאדם שרק מוציא שם רע, הבעל יכול לטעון מה עשיתי. סך הכל באתי לבית הדין ואמרתי. אמרתי שאותה אישה הייתה עם מישהו אחר באיסור. מה, אתם מענישים אותי מהכסף? הרי כשמישהו אחר הלך ואנס נערה בתולה, הוא צריך לתת רק 50 כסף. נמצא שמוציא שם רע, שאדם האומר בפיו חמור מן האונס, העושה מעשה. מה זה כוח הדיבור? מוצאים פה שזה מאוד מאוד כוח עצום. עוד דבר שאנחנו רואים כמה זה חמור לשון הרע, שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר, שלא יכנסו לארץ. כמעט אף אחד מהדור שיצאו ממצרים לא זכה להיכנס לארץ. על מה נחתם גזר דינם? אלא על לשון הרע, שנאמר, כתוב בחטא המרגלים, שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, ועם ישראל האמינו למרגלים. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אומר, וינסו אותי, עם ישראל, זה 10 פעמים, ורק עכשיו, בפעם העשירית, כשהם דיברו לשון הרע, רק אז הקדוש ברוך הוא חתם את גזר דינם שלא ייכנסו לארץ. גומר. למדנו במשנה שאדם שאומר יותר חמור מאשר אדם שעושה. למה? כי רואים שאדם הוציא שם רעה על אשתו שהייתה עם מישהו אחר, הוא חייב לתת 100 כסף כשזה מתברר שהוא שיקר. אבל אם אדם אנס נערה בתולה, הוא נותן רק 50 כסף. שואלת הגמרא, מי אמר לך שהסיבה שהמוציא שם רע משלם יותר, זה בגלל שהוא דיבר ודיבור יותר חמור ממעשה? ממאי? דילמה משום דקגרים לקטלה. אולי בגלל שהוא כמעט גרם שיהרגו אותה שלא בצדק. כי הרי דכתיב, ואם באמת היה הדבר וגומר, אם לא הצליחו למצוא שהבעל משקר, או שבאמת הבעל אמר אמת, אבל על הצד שהוא שיקר והוא סתם אמר לשון הרע, והוציאו את הנערה וגומר, והגמרא לא רוצה להגיד את העונש, אבל כתוב הפסוק וסקלוה. זאת אומרת, אם לא שהצליחו לעלות על זה שהבעל משקר, היו סוקלים אותה, אז אולי בשביל זה הוא צריך לקבל עונש חמור, כי הוא זמן פה לרצוח אישה כשרה. אבל מי אמר לך שבכל זאת העונש הגדול פה זה על הדיבור? אמר רבה, אמר קרא, אתה יודע למה הוא משלם מהכסף? לא כי הוא רצה להרוג. זה באמת, יש לו עונש בפני עצמו על זה שהוא רצה זמם להרוג בת ישראל כשרה. אלא העונש הזה שהוא משלם כסף, הפסוק אומר למה הוא. כי הוציא שם רע. המילים האלה מיותרות, זה בא ללמד שרק על שם רע שהוציא על זה הוא משלם את מהכסף. זה כפרה רק על השם רע, על הדיבור. וכן מצינו שלא נתחתם גזר דין של אבותינו לא להיכנס לארץ ישראל, אלא על האבון של לשון הרע שהמרגלים דיברו על ארץ ישראל ועם ישראל האמינו להם. שואלת הגמרא, ממאי? מי אמר שזה בגלל לשון הרע? דילמה דאקתי לא מלא שעתן? אולי זה שהקדוש ברוך הוא לא חתם את גזר דינם של עם ישראל לא להיכנס לארץ בתשעה פעמים הראשונות, בגלל שתשעה פעמים הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, חטא אחד אני עוד יכול איכשהו לסבול, לשאת את האבון הזה, להאריך אף. עוד חטא, אני עדיין מאריך אף. תשעה, עדיין מאריך אף. אולי בעשירי כבר נתמלאה שעתם, הם כבר הגזימו, אולי אם אפשר לקרוא לזה ככה. דאמר רב אמנונה, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם מיד. לא. אלא עד שתתמלא שעתו. רק מתי שהוא כבר עבר את הגבול שהקדוש ברוך הוא קבע לו. שנאמר, במלאות סיפקו יצר לו, כשהוא ממלא והוא כבר מספיק את כל השאה שלו, רק אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. אמר איש לקיש, לתרץ את השאלה, מי אמר שלשון הרע הוא כל כך חמור, שלכן אחרי תשעה דברים שהקדוש ברוך הוא לא חתם את גזר דינם של ישראל שלא יכנסו לארץ, רק על הדבר הזה שלשון הרע הוא כן חתם. מי אמר שזה בגלל שלשון הרע זה חמור? אולי בגלל שבא במקרה של החטא הזה, זה כבר עבר את הגבול, ולכן הם נחתם גזר דינם. אמר יש לקיש, אמר קרא, וינסו אותי, יש פה מילה מיותרת, זה. היה מספיק שיהיה כתוב, וינסו אותי 10 פעמים. מה זה המילה? זה, 10 פעמים. על זה לבד נתחתם גזר דין. רק על לשון הרע, נחתם גזר דין שלא יכנסו הדור הזה לארץ. תניא, אמר רבי אלעזר בן פרטה, בוא וראה כמה גדול כוח העונש של לשון הרע. מנהלן ממרגלים. ומה אלה העשרה מרגלים? המוציא שם רע על עצים ואבנים כך. מה הם דיברו? אמרו שארץ אוכלת יושביה ועוד כל מיני דברים שהם דיברו על הארץ. אז הם דיברו בסך הכל על עצים, על אבנים, ותראה איזה מיטה משונה הם נהנשו, זה מזעזע מי שמסתכל שם בפסוקים. המוציא שם רע על חברו, לא על עצים ועל אבנים, על אחת כמה וכמה, כמה שזה קשה העונש. שואלת הגמרא, ממאי? מי אמר שהם נענשו בעונש המיטה משונה, המרגלים, בגלל שהם דיברו לשון הרע? דילמה, משום דרבי חנינא בר פפא, דאמר רבי חנינא בר פפא שהם דיברו דברי כפירה. דברי כפירה, בנוסף ללשון הרע שהם דיברו. דבר גדול, גדול ונורא, דיברו מרגלים באותה שעה כשהם באו לספר לעם ישראל מה הם ראו בארץ. דכתיב, הם אומרים, העם הזה שיושב שם בארץ, שאנחנו באים עכשיו לכבוש, כי חזק הוא ממנו. אז מה פירוש שנראה לנו? ממנו הכוונה, מאיתנו, מעם ישראל. לא אומרת הגמרא, אל תקראי, מוחקים את המילים כי חזק הוא, אל תקראי ממנו הכוונה מאיתנו, לא זה הכוונה, אלא ממנו הכוונה מאיתו יתברך שמו. כביכול, הם אמרו בדרך של משל, אפילו בעל הבית, אם הוא היה מפקיד את הכלים שלו שם בארץ, אין יכול להוציא כליו משם. כביכול, העם יותר חזק מכביכול הקדוש ברוך הוא. אלא אמר רבא אמר יש לקיש, אתה צודק, יכול להיות שלא זה הסיבה שהם נענשו במיטה משונה בגלל לשון הרע, יכול להיות שבגלל שהם דיברו דברי כפירה, אבל מאיפה אנחנו בכל זאת רואים שהם נענשו במיטה משונה בגלל הלשון הרע שלהם? הפסוק אומר וימותו האנשים, כן אמר קרא וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. למה הם מתו? על דיבת הארץ שהוציאו, על זה הם מתו במיטה המשונה הזאת. אבל הפסוק אומר שזה לא בגלל שהם דיברו דברי כפירה, אלא זה בגלל הלשון הרע. תניא אמר רבי יהודה, 10 ניסיונות ניסו אבותינו להקדוש ברוך הוא, האם הוא יוכל לפרנס אותם, האם הוא יוכל להציל אותם. מתי היו ה-10 ניסיונות האלה? אז ככה, 2 בים, בים סוף, תכף הגמרא תפרט, ו2 במים, שהיה חסר להם מים, 2 במן, 2 בסלב, שזה היה בשר של אוף שהם רצו לקבל והם קיבלו, 1 בחטא העגל, ועוד 1 בחטא המרגלים במדבר פארן. ועכשיו הגמרא מפרטת. 2 בים סוף, פעם אחת בירידה, ופעם אחת בעלייה כשהם עלו מהים. פעם אחת שהם ירדו לים, ופעם אחת שהם יצאו מהים. בירידה, לפני שנקרא הים סוף, דכתיב, עם ישראל מתלוננים על משה, למה העלית אותנו ממצרים? הרי עכשיו יש פה את המצרים מאחורה, ויש פה את הים מלפנינו, ואין לנו פה לאן ללכת, נמצאים פה באיזשהו, נכלאו פה במקום שאין להם דרך להימלט ממנו. אז הם צעקו למשה, המבלי אין קברים במצרים, שאתה הוצאתנו למות במדבר? אז רואים שהם ניסו את הקדוש ברוך הוא, האם הוא יכול להציל אותם לפני שירדו לים סוף. בעלייה, כשהם יצאו מים סוף, איפה רואים שהם ניסו את הקדוש ברוך הוא? כדי רב הונה, דאמר רב הונה, ישראל שבאותו הדור של קריאת ים סוף, מקטני המנה היו, היו עם אמונה חלשה. הם ראו כאלה ניסים גדולים של קריאת ים סוף. אם אנחנו היינו רואים היום קריאת ים סוף, מישהו בכלל היה לו ניסיונות באמונה? היום גם כן רואים כל מיני ניסים גדולים, אבל עדיין, מקטני המנה יכול גם להיות עם קריאת ים סוף, יכול גם להיות עם הניסים הגדולים שיש לנו. אבל החוכמה שלנו זה לא להיות מקטני האמונה. כדי רבא בר מרי, איפה רואים שהם היו באמת עם אמונה מאוד חלשה? דאמר רבא בר מרי, מאי דכתיב, וימרו על ים בים סוף. עוד פעם הם אמרו, ככה, לא רצו לקבל את דברי השם בים סוף, ויושיעם למען שמו. ככה כתוב פסוק בתהילים. מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה אחרי קריאת ים סוף. ואומרים, כשם שאנו עולים מצד זה, הנה אנחנו עוברים את ים סוף, מרגישים ככה בטוחים, נעבור את הים, ואז אנחנו כבר נהיה מוגנים מהמצרים. מה פתאום? כך המצרים עולים מצד אחר. תוספות פה מסביר שהרי קריאת ים סוף, זה לא היה שהם חצו את כל הים לכל האורך או לכל הרוחב, זה היה כמו קשת כזאת. הם יצאו, הם עברו את הים ועשו סיבוב, חזרו חזרה איזשהו כמה מרחק קצר מאיפה שהם היו לפני כן, חזרו לאותו מקום רק באיזשהו מרחק מאיפה שהם עמדו לפני כן, בינתיים כל המצרים נכנסו בתוך הים. אז הישראל חששו, אנחנו עכשיו נצא מהצד השני, המצרים הולכים אחרינו, אבל הים הרי ייסגר עליהם, אז הם יברחו מהר החוצה, ואז כשאנחנו יוצאים מהצד השני של הים, הם יצאו מהצד הראשון ששם אנחנו הרי נכנסנו, ואז הם יפגשו אותנו כשאנחנו יוצאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשר של ים, אני רואה שהחבר'ה שלי פה לא רגועים, היהודים שהוצאתי אותם דרך ים סוף, פלוט אותם ליבשה, תפלוט את אותם 600 רכב בחור של פרעו ורכבו ופרשיו, אחרי שהם מתו, תפלוט אותם ליבשה, שהיהודים יירגעו, יראו שהמצרים מתו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מה אתה חושב שהמצרים האלה שהם פה נטבעו בים סוף, זה רק היה תועלת לעם ישראל שהם ככה גמרו עם האויב המר שלהם? אני פה הרווחתי מאוד הרבה מהקריאת ים סוף הזה, מזה שהטבעת את המצרים בתוך הים. כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלה ממנו? תודה רבה על המתנה שנתת לי, את המצרים האלה. אתה עכשיו רוצה לקחת את זה ממני בחזרה? מה המתנה? הרי המצרים האלה זה מאכל מאוד מאוד דשן בשביל הדגים שלי פה בים. זה אוכל מאוד מאוד משובח בשבילהם. אז למה אתה רוצה לקחת את זה ממני בחזרה? אמר לו, אני נותן לך אחד ומחצה שבהם. עכשיו יש פה 600 רכב בחור, בזמן של מלחמת סיסרא, אני אתן לך 900 רכב. עוד אחד, זאת אומרת, פי 1.5. אמר לפניו, בסדר, אבל אתה יודע שאני לא הולך לטבוע ממך את החוב במרכאות הזה. ריבונו של עולם, כלום יש עבד שיכול להעיז את פניו לפני רבו, שתובע את רבו, אני לא אבקש ממך את זה, אז מי יהיה ערב שבאמת תביא לי את זה? אמר לו, נחל קישון יהיה ערב, שבאמת אני אתן לך את כל הרכב הזה של האנשים. מיד פלטן ליבשה את כל המצרים, דכתיב, ויר ישראל את מצרים מת על שפת הים וגומר. אבל בכל מקרה רואים שהישראל אמרו את השם ביציאתם מים סוף, שהם רצו לבדוק את הקדוש ברוך הוא, האם הוא יכול להציל אותם מהמצרים גם כשהם יצאו מים סוף. אחר כך שניים, פעמיים הם ניסו את הקדוש ברוך הוא במים, דיינו שהיה חסר להם מים. במרה וברפידים. במרה, דכתיב, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות. נו, ואז לא יכלו לשתות, מה עשו? וכתיב, ויעל נעם על משה. מה נשתה? רואים עוד פעם שהם ניסו את הקדוש ברוך הוא. ברפידים, זה היה פעם שנייה. דכתיב, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות. וכתיב, וירב העם עם משה. עדיין ניסו את הקדוש ברוך הוא אם יכול לפרנס אותם. שניים במן, מתי הם ניסו פעמיים את הקדוש ברוך הוא עם המן? דכתיב, משה רבינו מצווה את עם ישראל, אל תצאו. הנה, הפסוק שם אומר, ראו, כי השם נתן לכם השבת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום המבורך הזה, יום השבת. על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, גם בשביל שבת. לכן, מכיוון שיש לכם כבר לחם יומיים, אז מגיע שבת, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אל תחפשו אם הגיע מן ביום שבת קודש, כי כבר קיבלתם ביום שישי גם את האוכל של שבת. ככה אמר משה רבנו. אומר להם, אל תצאו בשבת ללקוט מן, ויצאו. פסוק אומר שכן יצאו מעם ישראל ללקוט. אז זה פעם ראשונה שאמרו וניסו את הקדוש ברוך הוא. פעם שנייה, משה רבנו אמר להם, אתם מקבלים מן כל יום אוכל ליום אחד. מה יהיה מחר? נראה מחר. אל תותירו ממנו עד בוקר. ומה הם כן עשו? ויותירו, אנשים השאירו מן, אולי הם חששו שלא יהיה להם מן למחרת. זה לגבי מן. עוד פעמיים הם ניסו את הקדוש ברוך הוא בסלב, שניים בסלב. מה היה? היה פעמיים שהם קיבלו סלב, בסלב ראשון ובסלב שני. בסלב ראשון, זה היה לפני שירד מן, כי הרי אם המן ירד גם כן סלב. הפסוק שם אומר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי יוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב? אז באמת הקדוש ברוך הוא נתן להם גם מן וגם סלב, עופות כאלה מפותמים שיש להם בשר בשביל שיוכלו לאכול. פעם שנייה, אומרת הגמרא, בסלב שני, מה היה? אז הם רצו עוד סלב, התאבו יותר, אומר רשי. תוספות אומר שזה היה פעמיים, לא משנה. בכל אופן, היה פעם שנייה שהם התלוננו על זה שהם רוצים סלב. הפסוק אומר, והספסוף אשר בקרבו התאבו את האהבה. בהמשך של הפסוק, וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו, מי אכילנו בשר? אז רואים פעם שנייה שהם ניסו את הקדוש ברוך הוא לגבי העניין של מן. מתי הם ניסו את הקדוש ברוך הוא בעגל? פה לא צריך להביא את כל הפסוקים של חטא העגל, זה באמת הרבה פסוקים וזה גם מפורסם. כדאיתי, כמו שכתוב בפרשת כתיסה, כל אחד יכול לפתוח חומש לראות. במדבר פערן, בחטא המרגלים, כדאיתי, כמו שכתוב בפרשת שלח, גם זה בעריכות. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, מה ידכתיב? הפסוק אומר, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה. מה פירוש של הפסוק הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא ללשון, כל איבריו של אדם זקופים במאונח, ואתה מוטל במאוזן. כל איבריו של אדם מבחוץ, נמצאים בחוץ, איברים הפעילים כמובן, שאתה משתמש בהם, ואתה מבפנים, תוך הפה. ולא עוד, אלא לא סתם ששמתי אותך בפנים, שהקפתי לך שתי חומות, שלא ככה תדבר יותר מדי מה שלא צריך. איזה שתי חומות? אחת של עצם, הכוונה לשיניים, ואחת של בשר, הכוונה לשפתיים. זאת אומרת, תלמד לסגור את הפה. עכשיו אני לא יודע מה לעשות כבר, זה לא עוזר שום דבר. מה ייתן לך? מה הקדוש ברוך הוא עוד יכול לתת לך? ומה יוסיף לך? מה עוד אני יכול להוסיף לך לשון רמיה? עוד איזה שמירה בשבילך לשון רמיה. שום דבר לא עוזר. זה הכוונה של הפסוק. עוד רשע, ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר, בקדוש ברוך הוא, שנאמר, הפסוק אומר, אשר אמרו, ללשוננו נגביר, אפשר להגביר את הלשון, שפתנו איתנו, אפשר לדבר לשון הרע, מי אדון לנו? מגיעים בסוף לידי כפירה, כאילו כפר בעיקר. ואמר רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, נגעים באים עליו, שנאמר, מלושני, הכוונה אדם שמלשין, בסתר על רעהו. אז הפסוק אומר, מה הקדוש ברוך הוא מעניש אותו? אותו עצמית. מה פירוש עצמית? וכתיב התם, כתוב בשנת יובל, לצמיתות. לא משנה, מה זה לצמיתות? התרגום הוא מתרגמינן לחלוטין. לחלוטין זה לשון של צרת. ותנן, אין במצורה מוסגר למצורה מוחלט. יש את הזמן שהמצורה, מסגירים אותו בשביל לבדוק האם הנגע יקבל סימני תומה או לא. ויש את הזמן שהמצורה הוא מוחלט כבר, שזה תומה אחרת. אבל כתוב לשון מוחלט, שזה דומה לחלוטין. זאת אומרת, אדם שמדבר לשון הרע, אותו עצמית, הכוונה לשון נגע צרת. כן, עצמית מלשון לצמיתות, לצמיתות לחלוטין, לחלוטין מלשון נגע חלוט. מה ההבדל בין מצורה מוסגר למצורה מוחלט, אם כבר הגענו עד לפה? אלא פריאה ופרימה, כל ההבדל שמצורה מוסגר לא צריך לפרוע את שיער ראשו, לגדל שיער ראשו ולפרום את בגדיו, לקרוע את בגדיו, ולעומת זאת מצורה מוחלט כן צריך. אמר איש לקיש, מי דכתיב זאת תהיה תורת המצורה? פרשת מצורה פותחת בפסוק הזה. זאת תהיה תורתו של מוציא רע, מוציא שם רע, מצורה מלשון מוציא רע. ואמר איש לקיש, מי דכתיב אם ישוך הנחש בלא לחש ונתרון לבעל הלשון? מה פירוש הפסוק? פשוט. הפירוש הרגיל של הפסוק, אם כבר ישוך הנחש, אם כבר הנחש הקיש חלילה מישהו, בלא לחש, לא הספיק הלוחש, היו כאלה לוחשי לחשים שיודעים לעצור את הנחש. אגב, עד היום יש כאלה. אבל הוא לא הספיק ללחוש, בלא לחש, הלחש עדיין לא הספיק ללחוש. ונתרון לבעל הלשון, מה עוזר לנו זה שיודע ללחוש לחשים אם הוא לא מגיע בזמן לעצור את הנחש? זה הפירוש הרגיל של הפסוק. אבל מה זה בא לרמז? לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש. אפשר לתאר מה זה, כל החיות, כל החיות מתקבצות ובאות אצל הנחש ואומרות לו, ארי הוא באמת אכזר, הוא דורס. זאת אומרת, הוא את הטרף שלו הוא אוכל כשהוא עדיין בחיים, הוא דורס אותו ואוכל אותו בחיים. אבל מה? יש לנו עליו טענה, אבל אנחנו קצת אפשר להבין. ואוכל, לפחות הוא רעב, אז ככה הוא אוכל. זאב, טורף, דיינו הוא הורג לפני שהוא אוכל, וגם משליך את הטרף לחור שלו, למערה שלו, למעורה, איך שיקראו לזה, ואחר כך הוא אוכל. אבל גם זה אכזרי, אבל הוא רעב, מה אפשר לעשות? זה, יש לו תועלת. יש לו תועלת. אבל אתה, כשהנחש מקיש אנשים, מה נע יש לך? הרי זה לא מאכל של הנחש. אומר להם, וכי מה יתרון לבעל הלשון? מה התועלת יש למי שמדבר לשון הרע? ואמר יש לקיש, כל המספר לשון הרע מגדיל אבונות עד לשמיים. הרבה אבונות שנאמר, שטו, בשמיים פיהם, עד השמיים מגיע אבון של פיהם. מה הסיבה שמגיע עד השמיים האבון של פיהם? ולשונם תהלך בארץ. הלשון שלהם מהלכת בארץ, מדברים לשון הרע. אמר רב חיסדא אמר מרוקווה, כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן. כתיב הכה, פסוק אומר מלשני בסתר רעהו, אחרי זה כתוב אותו עצמית. עכשיו הלשון עצמית הוא כתיב אתה, אתם, צמתו, איך זה מנקדים את זה? צמתו בבור חיי וידו אבן בי. הנביא מקונן במגילת איכה שהאויבים לא מספיק שהם זרקו אותו לתוך הבור, הם עוד מפילים עליו אבן, כאילו זה לא מספיק שהוא בבור, גם בלי זה כבר הם סיימו איתו כמו שאומרים, לא, הם עוד זרקו עליו אבן, אבל אנחנו רואים מפה לשון עצמית צמתו, ומה זה? וידו בי אבן בי, הכוונה לסוקלו באבן. ואמר רב חיסדא אמר מרוקווה, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, לא יכול לחיות איתו. מאיפה המקור שנאמר, מלשני בסתר רעהו, אותו עצמית, גבע עיניים ורחב ליבב, אותו לא אוכל. אל תקריא אותו אל, לא אוכל, אלא איתו לא אוכל, אני לא יכול לגור איתו. והיא קדימת נילה על גסי הרוח, יש כאלה אומרים, שבלוש ברוך הוא אומר, גבה עיניים, רחב ליבב, אדם שהוא גס רוח, איתו לא אוכל, אני לא יכול לגור איתו באותו כפיפה. ואמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אומר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנום, אני עליו מלמעלה, ואתה עליו מלמטה, בוא ונדוננו ביחד. שנאמר, כתוב על מי שמדבר לשון הרע, חיצי גיבור שנונים, עם גחלי רתמים. הלשון הרע הוא מצד אחד, כמו חץ שנון, שאפשר פה לעמוד, יורים חץ, זה הורג מרחוק. ככה לשון הרע, מדברים פה, זה מזיק במקום רחוק גם. בנוסף זה גם כמו גחלי רתמים. גחלים של רותם, סוג של צמח רותם, זה יכול להיות שבן אדם רואה רותם, זה נראה לו כאילו אין פה שום גחלים בכלל, זה לא בוער, זה לא לוחש. אבל באמת בפנים זה בוער ולוחש מאוד. והוא יכול להיקשל בזה, ככה גם לשון הרע, לפעמים בן אדם לא יודע שצריך להיזהר, ובאמת זה בוער שם בפנים. אבל זה גם מרמז על העונש. גיבור, קודם כל מה זה חיצי? אין חץ אלא לשון הרע. מאיפה אני יודע? שנאמר בתחילת הפסוק, שהגמרא מביאה פה כתוב, וכל רע רכיל יהלוך, חץ שחוט לשונם. אז רואים מפה שחץ זה לשון הרע. רכיל, חץ שחוט. מה זה שחוט אגב? זה הכוונה משוך. כמו שהחץ משוך על, על היתר של הקשת, בשביל לראות את החץ. כמו חוט שגם הוא נמשך, ככה אפשר לעשות ממנו פתילה. חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר. רואים מפה אבל על כל פנים שלשון הרע מרמז על חץ. עכשיו כתוב חיצי גיבור, מה זה גיבור? ואין גיבור אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, השם כגיבור יצא. עכשיו, חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים, מה זה גחלי רתמים? גחלי רתמים היינו גיהנום. אז רואים מפה אם כן שהפסוק מדבר גם על הלשון הרע וגם על העונש, גם על הלשון הרע, חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים, שהלשון הרע זה גם כמו חץ שיורה למרחוק, וזה גם כמו גחלים של רותם שלא רואים שיש בפנים אש וזה באמת בוער, ואותו דבר גם עונש, חיצי גיבור שנונים. הקדוש ברוך הוא שהוא גיבור מעניש את מי שמדבר לשון הרע חיצי עם גחלי רתמים, גם השר של גיהנום מעניש אותו שהגיהנום נקרא גחלי רתמים. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מה תקנתו של מספרי לשון הרע? נו, לדבר כמה זה רע וכמה שזה אפשר להנש חלילה, זה דבר אחד, אבל מה התקנה? מה אפשר לעשות בשביל, לפי דעתו של רבי חנין, של רבי חמא, בכל אופן לתקן את הפגם שפגמו בלשון הרע? אם תלמיד חכם הוא שהוא יכול ללמוד תורה, יעסוק בתורה, זה הכי טוב שנאמר, מרפא לשון, איך מרפאים את הנזק של הלשון, לשון הרע, עץ חיים. ואין לשון אלא לשון הרע, שנאמר חץ שחוט לשונם. אמרנו קודם שדבר לשון הרע. ואין עץ חיים אלא התורה, שנאמר עץ חיים אלא מחזיקים בה, מדברים על התורה. אז זה הפתרון הכי טוב לרפא את הלשון. ואם עם הארץ הוא שלא יכול ללמוד תורה, ישפיל דעתו שהוא יהיה בענווה. מה הקשר? הפסוק אומר שנאמר, אחרי הפסוק שאומר מרפא לשון עץ חיים, כתוב וסלף בה, מי שסלף עם הלשון, מה התקנה שלו? שבר ברוח, שפחות הרוח שלו תהיה נשברה, שהוא יהיה בענווה. רבי אחא ברבי חנינא אומר, לפי דעתי, סיפר אין לו תקנה. אם הוא כבר דיבר על לשון הרע, מה אפשר לעשות? אין לו תקנה לפי דעתו של רבי אחא, שכבר קראתו דוד מהעולם, בדברים של דוד שהוא אמר ברוח הקודש, שנאמר, יחרט השם, כל אלה שהם בעלי שפתי חלקות, מדברים שפה חלקלקה, פירוש הפשוט זה הכוונה שהם מחניפים לרשעים. לשון מדברת גדולות, וזה הכוונה לאלה שמדברים לשון הרע. אלא מה תקנתו? מה תקנתו? הכוונה, מה תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרע? מה התקנה? אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו, שנאמר וסלף בה שבר ברוח. תנא דבי רבי ישמעאל, כל המספר לשון הרע, מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות הכי חמורות שיש. כנגד עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. כתיב הכה לגבי לשון הרע, לשון מדברת גדולות. גדולות, כל הסוגי עבירות הגדולות. וכתיב בעבודת כוכבים, זה, עבודת כוכבים זה גדולה אחת. כן, הפסוק אומר שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא מחילה לעם ישראל, הוא אומר לו, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה. מה הם חטאו? עבודת זרה. רואים שעבודת זרה זה חטאה גדולה, אז זה אחד מהגדולות. איזה עוד דבר יש גדולות? בגילוי עריות, כתיב, יוסף אומר לאשת פוטיפר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת? אז רואים שגילוי עריות זה גדולה גם כן. אז בסדר, אחד מהגדולות. בשפיכות דמים כתיב, שקין אומר לקדוש ברוך הוא, גדול אבוני מנסו, שמשהו שפך את דמו של הבל, הרג אותו. אז רואים מפה שיש שלושה עבירות גדולות, אז מי שמדבר לשון הרע זה כנגד שלושת העבירות הגדולות. שואלת הגמרא, גדולות אימא תרתי, הרי גדולות לשון רבים יכול גם להיות רק שתי דברים, שתי עבירות גדולות. מי אמר שיש שלוש עבירות גדולות? היי, אומרת הגמרא, היי מיניו מפקת. נו, בסדר, אתה יודע מה? זה רק כמו שתיים. איזה שתיים? אתה לא יודע מי להוריד מבין מבין השלוש. אז כל השלוש, כנגד כל השלוש. כולם באותה משקל, אז אין אף אחד מהם שאפשר להוריד יותר מהשני. במערב האמרי, לשון פליטאי, הכוונה אדם שהוא שליש, שהוא בין מי שסיפר סוד לבין מי שהוא מגלה לו את הסוד, הוא רכיל, שהוא מספר משהו, הוא מספר משהו שמע למישהו אחר ששומע. קטיל תליטאי, הוא הורג שלושה אנשים. מה פה שהוא הורג שלושה אנשים? כן, פשוט מאוד. רש"י כותב שבגלל שהוא מספר לשון הרע, אז מי שסיפרו עליו מאוד כועס. וזה שסיפר, על מי הוא כועס? על זה שסיפר. הם ממש מגיעים לידי מריבה, הם יכולים אפילו לרצוח את השני מרוב המריבה הזאת, ואז מגיעים אלה, הקרובי משפחה של הנרצחים, ובתור גואלי אדם הם רוצחים את מי שסיפר את הלשון הרע, כי הוא גרם ששני אלה ימותו. אז לכן, לשון תליטאי, קטיל תליטאי, הורג שלושה אנשים, הורג למספרו, ולמקבלו, למי ששומע, ולאומרין עליו, זה שסיפרו עליו. אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב, הפסוק אומר במשלי, מוות וחיים ביד הלשון. וכי יש יד ללשון? לומר לך, מה יד ממיתה? אפשר להרוג עם היד? אף לשון ממיתה גם. מילים שבן אדם אומר, יכול להרוג אנשים. כמו שאמרנו, שלשון הרע הורגת שלושה, מגיעים למריבה, ובסוף אפשר גם להגיע לידי מוות. המלחמות הכי גדולות יכולים רק להתחיל מהתבטאויות של אנשים, לא במקום. שואלת הגמרא, אם מה יד אינה ממיתה אלא בסמוך לה? אדם לא יכול עם היד שלו להרוג בן אדם שנמצא במדינה אחרת. אף לשון אינה ממיתה אלא בסמוך לה, אדם לשון, מדבר לשון הרע רק מי שנמצא ממש קרוב אליו הוא הורג. אומרת הגמרא, לא, תלמוד לומר חץ שחוט לשונם, כמו חץ שהורג גם למרחוק. עם החץ עד 40 ו-50 אמה, בסדר, זה כלי נשק, אבל סך הכל הוא מוגבל ל-40-50 אמה. אף לשון רק עד 40 ו-50 אמה, או יותר, לא משנה, אבל לא הרבה מעבר לזה. תלמוד לומר, שטו בשמיים פיהם, ולשנם תיהלך בארץ. רבנו גרשום אומר, שכמו המרחק בין השמיים לארץ, זה בערך, כל העולם כולו, זה ודאי נכלל בתוך המרחק הזה. פשוט מאוד, הלשון של האדם יכולה להזיק בכל העולם כולו. שאלת הגמרא, נו, אז בשביל מה צריכים כל כך הרבה פסוקים? וכי מאחר דכתיב, שטו בשמיים פיהם. זאת אומרת שהלשון הרע יכולה להזיק במרחק מאוד גדול, כמו בין הארץ לשמיים, זאת אומרת בכל העולם. חץ שחוט לשונם, למה לי? למה צריכים להגיד שזה כמו חץ, שזה רק מזיק ל-40-50 אמה? עונה הגמרא, אקא משמלן, דקטיל כחץ. רוצים להגיד לנו שזה לא רק זה שזה מזיק, אלא זה גם יכול להרוג, כמו שחץ יכול להרוג. שואלת הגמרא, וכי מאחר דכתיב חץ שחוט לשונם, מוות וחיים ביד לשון, למה לי? מה זה בא ללמד? הפסוק הזה יותר מאשר הפסוקים הקודמים, לכדי רבה. דאמר רבה, דבאי חיי, אדם שרוצה חיים בלשני, שיעסוק בתורה, זה ייתן לו חיים. בלשון שלו, שהוא יעסוק בתורה, אז ירבה לו חיים. דבאי מית, אדם חלילה רוצה את ההפך מחיים, בלשני, שידבר דברי שטות ונבלה, זה יכול לגרום לעניין שדיברנו. מביאה הגמרא עכשיו דוגמאות הלכתיות, מה זה נקרא לשון הרע? איכי דמי לישנא בישא. תביא לי דוגמה ללשון הרע. אז הגרסה פה אמר רבא, מביא דוגמה. כגון דאמר, אי כנורא בי פלניה. הכוונה, כל הזמן יש אש בביתו של פלוני, הוא מבשל הרבה תבשילים. הרמ"א הרש"ם מסביר שמה שפה לא יפה שהוא אומר, הוא מתכוון להגיד הוא רעבתן, הוא אדם שאוכל הרבה יותר מדי. אמר לי אבאיה, נכון שבן אדם שאומר על השני שיש אצלו הרבה תבשילים, כל הזמן דולק אצלו התנור והגז וכל זה, הוא יודע שהוא מתכוון לדבר עליו לא יפה. אבל מייקה אביד, מה בסך הכל? הוא לא אמר פה משהו רע. גילוי מילתא באלמא, הוא בן אדם שאל אותו לדוגמה איפה יש אש, בשביל להדליק אור, בשביל לבשל, אז הוא סך הכל אמר לו, יש אש אצל פלוני. יכול להיות שבלב הוא חשב שהוא רעבתן, אבל הוא לא אמר פה שום דבר רע על פלוני. אלא אומרת הגמרא, מדובר פה דמפיק בלישנה בישה, הוא אומר את זה בצורה לא יפה, בלשון לא טובה. דאמר, איך משתכח נורה אלא ביפלניה די קביסרי וקברי? איפה עוד תמצא אש? אתה שואל אותי איפה יש אש? אין לך מקום אחר למצוא אש חוץ מאצל פלוני, שכל הזמן יש לו שם בשר ודגים, והוא אוכל בלי סוף יותר מדי. אמר רבא, כל מילתא דמיתמרא באפי מרא, כל דבר שנאמר בפני מי שאומרים את זה עליו, זאת אומרת, אם ראובן מדבר על לשון הרע על שמעון, ושמעון נמצא פה וראובן מדבר בפניו, לט בה משום לישנה בישה. זה לא נקרא לשון הרע. ככה סובר רבא. זה לא נקרא לשון הרע. אמר לי, אז אביי שאל את רבא, כל שכן, זה שני בעיות, יש פה שתי בעיות, חוצפה ולישנה בישה, זה גם שהוא חצוף והוא גם מדבר לשון הרע. אמר לי, אז רבא אמר לו, ענה, שאמרתי שזה לא נקרא לשון הרע, אני, כרבי יוסי סבירה לי, דאמר רבי יוסי, מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי, בחיים שלי לא אמרתי משפט ואחרי זה חזרתי לאחוריי, מה פירוש? מסביר רשי פירוש ראשון, הסתכלתי לראות מי יעמוד אחוריי. מה פירוש? שב בפני הבעלים אני אומרה, כשאני אומר משהו, אני לא מפחד מי שומע מה שאני אומר, גם בפני הבעלים הייתי אומר את מה שאני אומר. על מה? לאו לישנה בישה חשיבה, אז אתה רואה שזה לא נקרא לשון הרע. לישנה אחרינה, מה פירוש? לא חזרתי לאחוריי, שאם באו הבעלים ואמרו, למה אמרת כן? לא חזרתי בי למור, לא אמרתי, אלא בפניהם הודיתי. בכל אופן רואים שזה לא נקרא לשון הרע. אמר רבא ברבונה, כל מילתא, כל דבר פרטי של בן אדם, שזה נוגע לאדם מסוים. דמתאמרה באפי תלתא, הבעלים בעצמו אומר את זה לשלושה אנשים, אז אם אחד עכשיו מגלה לאנשים את הדבר שהבעלים אמר מול שלושה אנשים, לט בה משום לישנה בישה, זה לא נקרא שהוא דיבר לשון הרע. מה איתה מה? כי כשהמספר מספר את זה לשלושה אנשים, הוא יודע שזה עתיד להתגלות. למה? חברה איתליק, אתה סיפרת את זה לחברך, חברך יש לו חברים אחרים, והוא יספר את זה להם. והם, חברה דה חברה, החברים של החברים שלך, חברה איתלי, גם להם יש חברים. ואז זה פשוט מאוד התפרסם בכל מקום. וזה שאתה אמרת את זה בפני שלושה אנשים, זה אומר שאתה לא מקפיד אם הדבר הזה יתפרסם, כי אתה יודע בעצמך שהדבר הזה עתיד להתפרסם. עד כאן, השיעור על דף ט"ו.